חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין דינה זילבר, דחתה את הערר שהגיש הפרופסור ירון זליחה על פסילת מינויו ליושב ראש הוועדה לבחינת יוקר המחיה. וכך סוגיית יוקר המחיה ממשיכה לתפוס כותרות, ואנחנו בהמשך ננסה להבין מה הממשלה ומה שר האוצר פועלים או מתכוונים לפעול בשורת העליות המחירים במשק. נתונים שמתפרסמים על ידי מערכת הביטחון היום, כל שלושה ימים תקרית דרמטית בפשעי השנאה ביהודה ושומרון, מדובר על פיגועים. על פי המספרים, ניקוב צמיגים, כריתת עצים, ריסוס כתובות נאצה, פגיעות בנפש וברכוש, מדובר על 127 אירועים ב-2018, וזה כמובן פשעים של, של יהודים נגד פלסטינים או ישראלים, כך על פי החשד. ברוב המקרים לא נתפסו אשמים. הנתונים הללו מתפרסמים במקביל לכך שככל שיש עלייה בטרור הפלסטיני ובפיגועים של המחבלים נגד יהודים, כך הפעולות התגמול או תג המחיר מתגברות מנגד. חוק הגיוס לא מתקדם באופן רשמי, אבל בקואליציה ממשיכים לחכות לתאריך הזה בתקווה שאולי האופוזיציה היא זו שתתמוך בחוק הזה, ועד אז איש לא מדבר על הפלת הממשלה. עומת נדבר גם על הרשויות המקומיות ומסקנות שעולות אחרי שבוע של הסכמים קואליציוניים. וגם נעסוק עד כמה שנוכל בפרטים שהניחו חברי הוועדה שהוקמה לפני כשנתיים כדי לבחון את סוגיית חילולי השבת בירושלים. רק אתמול המסמך הזה מונח על שולחנם של שלושת ראשי הסיעות החרדיות, ועם הנתונים הללו של עורך הדין יצחק מירון ומנכ״ל עיריית ירושלים היוצא אמנון מרחב, אנחנו מתן לדבר בהרחבה, בעיקר סביב השאלה איכן הדוח הזה הסתתר שנתיים אם כבר סיימו לעבוד עליו לפני כשנה וחצי. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, לביצוע הטכני אורי כהן, העורכת הראשית אסתי פלד, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, עוד מעט כאמור נהיה בענייני ירושלים, חילולי השבת והקואליציה שמוקמת לה בירושלים, אבל לפני כן כמה עניינים ביטחוניים. אנחנו עם קובי פיקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום אבי, כן, הערב הזה אחרי שבועיים וחצי שצהל מתחיל במבצע מגן צפוני, אפשר לומר שצהל לא רק ששם ידו על ארבע מנהרות ועד עוד טיר מנהרה אחת שאותו הוא העביר ליוניפיל את המידע עליה, הוא מתחיל עכשיו בשעה הזאת ממש אנחנו מדברים לנטרל את המנהרות. לא מדובר באותה שיטה בכל המנהרות, כיוון שיש מנהרות שיורדות מלמעלה, יש מנהרות שהולכות בקו אנכי, יש מנהרות שנמצאות וחצובות בתוך הסלע, יש כאלה שגם דופנו עם בטון, כאשר לכל מנהרה כזאת ישנה שיטת ניטרול אחרת, אבל צהל בהחלט לוקח בחשבון לאטום אותם לחלוטין, כדי שלא תהיה שום אפשרות. מצד שני, אומר לי דובר צהל לפני דקות אחרות, בשיחה איתו, שלא צבא לבנון ולא יוניפיד לא עשו שום דבר עם המידע שהעבירו להם בשבועיים וחצי האחרונים, לכן לצהל לא נותרה ברירה אלא להתחיל לנטרל אותם באופן עצמאי.
אוקיי, זאת תמונת המצב היום קובי, ואגב ככל שאנחנו מדברים גם על חיסול המנהרות או אטימה, פיצוץ, ניטרול המנהרות, זאת המילה, זה הביטוי.
לא פיצוץ, לא רוצים להגיע לאימות עם הצד השני, כיוון שפיצוץ תמיד יגיע גם הצד השני, כאן רוצים לנטרל את המנהרות, לא לאפשר את שימושם יותר בידי החיזבאללה.
כן, אבל במקביל יש צוותים וכוחות שממשיכים בדרך למנהרה החמישית והשישית.
נכון, את החמישית כבר העברנו את הפיר לידי יוניפיל, את הפיר של הפתח שלה בצורך שטח לבנון, וכן, ממשיכים לעבוד לא רק על השישית, אני יכול לספר לך עוד כמה וכמה, העבודה הזאת נעשית לאורך כל 130 הקילומטרים, ממטולה ועד ראש הנקרה, כאשר ברגע שכבר שמנו ידינו על כל ארבע המנהרות הללו, לכל התוואי שלהם, ואנחנו למדנו עליהם בשבועיים וחצי האחרונים את כל מה שניתן ללמוד, שיטת עבודה, זמן עבודה, משך עבודה, היכן בונים ולמה וכו', אז עכשיו בשעה זו ממש מתחילים לנטרל אותם, תוך כדי כך שצהל ממשיך עם מוכנות גבוהה מאוד בפיקוד הצפון, גם הכוחות שם הובו, גם הקשר עם הרשויות הרבה יותר הדוק, כאשר לכל דבר לוקחים את הסיכון שלו, מצד אחד יודעים שהולכים לנטרל, מצד שני יכול להיות ריכוך, כרגע זה עדיין עובד, בארוך השם בשקט.
קובי פינקלר, פרשננו לעניין צבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה, שיהיה שבת טובה ושקטה.
שקטה, כל בית ישראל, תודה.
אמן.
אם כן, עכשיו לעניין לצד השני לפחות, על פי הנתונים שמתפרסמים היום, ככל שהטרור נגד היהודים, הטרור של המחבלים הפלסטינים גובר, יש כל יומיים שלושה איזשהו אירוע שאפשר להגדיר אותו כפיגוע שנאה, פשעי שנאה, תג מחיר, תלוי את מי שואלים, כל ההגדרות של העניין הזה עדיין לא מוסדרות, אבל מדובר ככל הנראה על יהודים שמנסים לנקום או לגבות תג מחיר מפלסטינים. על פי הנתונים, ב-2018, השנה האזרחית שהולכת ולהסתיים, 127 אירועים כאלה נרשמו, בהם קריטת עצים של פלסטינים, ניקוב צמיגים של מכוניות פלסטיניות, והשאלה נשאלת, כאשר הנתונים הללו מתפרסמים וסופרים 127 אירועים כאלה של ריסוס כתובות נאצה ודברים כאלה, יש מהצד השני אלפי אלפי אירועים של ידוי בקבוקי תברה ואבנים, של דברים שמסכנים חיי אדם, דווקא מהצד הפלסטינים, ועל זה אנחנו לא שומעים מספר, אף אחד לא סופר, אין דוח, אנחנו לא יודעים אם זה 3,000, 5,000 או 7,000 אירועים כאלה, וזה לא אירועים שקורים כל שלושה ימים, אלא אירועים שקורים כל כמה דקות ברחבי יהודה ושומרון, וזה ככה למחברי הדוח הזה במערכת הביטחון, הקריאה כדי לנסות להבין את התמונה כולה, וזה באמת שאלה מעניינת. עוד מעט נעבור לעניינים אחרים, כאמור גם דוח ועדת מירון, אותה ועדה שנדרשה על ידי המפלגות החרדיות לפני כשנתיים, יחד עם ראש עיריית ירושלים היוצא ניר ברקת, לבדוק את מצב חילולי השבת בירושלים. הוועדה הזו עבדה חצי שנה, פחות או יותר, סיימה את עבודתה, אבל רק אתמול, אחרי הבחירות, אחרי כל התהליך שעברנו כאן בירושלים בשנה וחצי האחרונות, היא מגישה את המסקנות, עוד מעט נביא אותם לכאן, וגם נשאל את השאלות על המסקנות הללו, ואיך משה ליאון, ראש העיר הנבחר, יצטרך להתמודד איתם. אבל לפני כן נפתח דווקא עם מי שמסכמים לנו שבוע, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך. שלום האמת, ערב טוב.
האמת שהשבוע לא יראו תרחישים דרמטיים, מלבד כמה הדברים שהמתנו להם, המתנו לקואליציה בירושלים, אנחנו ממתינים לראות מה קורה בחוק הגיוס, אנחנו ממתינים לראות איך ייגמר, מי ירד מהעץ, דגל התורה או אגודת ישראל, בית שמש, ביתר וכל הסיפור הזה,
אבי,
ואנחנו בממתינה. כן.
נדמה לי שפשוט, בוא נעשה חסד עם המאזינים ועם הציבור הרחב, ולא נדבר על הבחירות, מה אתה אומר על זה? יש פשוט הרגשה לכמה אנשים שהבחירות פשוט לא הסתיימו.
אגב, אני אגיד לך יותר מזה, אבי.
בנוח שבעולם, בדרך כלל אחרי בחירות, יש חלוקות תפקידים, נכנסים לעבוד. הכמות אנרגיה המטורללת הזאת, שמושקעת בתפקידים, אופוזיציות, קואליציות, דין זה, כרח זה, כעיר אחרת, כבר עבר את סף הטרלול הלאומי, הממלכתי, אני לא יודע כבר איך לכנות את זה. ואני חושב שהתקשורת צריכה להגיד יום אחד, עד כאן, תסתדרו, תסתדרו, לא, תעזבו אותנו במנוחה. אז חמש שנים הם יריבו מי הסגן, ואחרי זה יהיו עוד פעם בחירות. פשוט מתחיל
עם מהם. אתה אומר שכולם מחכים לקואליציה בירושלים, אני מחכה למשל לשבת, ואני בטוח שהשווינגר מחכה לארוחת ערב עם אשתו הערב, וכל אחד מחכה לדברים אחרים. לא נראה לי שהציבור, כמו במהדורות הרדיו, בזה אני מסכים עם הרשווינגר, יושבים ומחכים לראות בדיוק איך הסתדרו הרב ברילנט, החבר המועצה החדש והדומיננטי, ויחד עם שאר החברים בית שמש, כאילו יכניס שבת יפה מאוד, הבישולים לשבת יימשכו גם עם המריבות או הקטטות או החילוקי דעות או איך שלא נקרא לזה, יימשכו בכל הכוח. אני דווקא שמתי לב לתופעה מאוד מעניינת השבוע, אפרופו הבחירות, למרות שלא רוצים לדבר על זה, אבל כבר נכנסנו לעניין, וזה אני מסתכל בכל הארץ, במיוחד אני מגיע מהציבור הליטאי, אז יותר קל לבחון את זה מהפריזמה הזאת. אתה רואה איך שהפסידו צהלה ושמחה. אתה רואה בבית שמש, למשל, הציבור הליטאי הפסיד שם, הלך עם השעבוד בו הפסיד. אתה רואה את הנציגים קמו לתחייה, אתה רואה את הרב מונטג שהיה ספון 10 שנים בחדרים עם מפות ועבודות ובנייה וכולי, פתאום קם לתחייה וגרינברג וברילנט וסיק, ממש לזה, אתה רואה אנשים חדשים פתאום ממש מאושרים ושמחים ועולים לרדיו והכל, אתה רואה בטבריה או בפתח תקווה אנשים שהפסידו, במיוחד אליטאים ממש צועלים ושמחים ונכנסים לפוזיציה, רק להשלים, דווקא במקומות שניצחנו, שהליטאים ניצחו, אתה רואה אותם רבים ומתקוטטים ועצובים, ולא יודעים איך להתמודד, כאילו יש תחושה שהנציגים הליטאים או הליטאים בכלל לא יודעים איך להתמודד עם ניצחונות, יותר קל להם במקום של אופוזיציה, להתמרמר, להגיד מה לא טוב, איפה לא טוב, לכוון את הפרוג'קטורים למקומות שצריך לתקן, שיש להם את ניסיון העושר, נראה שהם קצת מתבלבלים וקצת מתקשים להתמודד עם כל הטוב שנפל עליהם אחרי הבחירות האחרונות.
אבל בוא נעשה חסד עם המאזינים ונניח להם כבר עם הנושאים האלה, סתם אפשר להגיד על הזן הליטאי שהוא לא כל כך אוהב לשיר ולשמוח, אומרים תמיד בצחוק שגם שיר הם אומרים, הם לא יודעים לשיר, אבל בוא נעזוב את זה, יש עוד שתי נושאים אולי קצת בשוליים, אבל הם קצת יותר מהותיים. היה ויכוח עם רב צריך להתערב לגבי שריפת גופתה של רונה רמון, כן או לא, היו כאלה שטענו שאי אפשר להביע את העמדות, כן להביע את העמדות, ולהפך היום אנחנו מתבשרים שיש כבר עלייה בביקוש של כאלה אנשים כאלה ואחרים שמבקשים לא עלינו השם ירחם לשרוף את גופתם לאחר 120, ולכן אני חושב שטוב עשה רב יהודה דרעי מבאר שבע וכל רב שהתריע, וחייבים לה ולא לפעמים שימן תתפלא, לא צריך לעשות את החשבון מה יגידו, מה יאמרו, אלא יש גם עניין לפעמים למחות שכואב, ואם פינחוס בן אלעזר הכהן היה תמיד מסתכל מה הציבור יגיד, אז אתה לא יודע איזה מגפה הייתה קורית בעם ישראל. ולא היה לו אז יוצא תקשורת.
אני לא רוצה להיכנס לך שלום לגופו של רב, אבל פינחוס היה אחד, הוא היה קנאי, ובשביל להיות קנאי אנחנו צריכים להיות בדרגות אחרות מהסטנדרט. ואני חושב שבסוף השאלה שצריכה להיות לפני רב, האם הפעולה שהוא עושה, היא מקדשת שם שמיים ומעיבה את התורה ואת הקדוש ברוך הוא על העם שבשדות, הוא עושה את הפעולה הפוכה. ולפעמים פעולה שנראית לנו שהיא מוצדקת ונכונה, והיא מוצדקת ונכונה, אבל לפעמים בקונטקסט שהיא באה, ובחוסר רגישות לפעמים, ועם האיות על היום, ועם הזה, ועם
פתיחה
לתקשורת, לפעמים זה עושה קצת תחושה חמוצה.
עניין רגיש.
אני
רוצה
לצאת מהדין הנחיתי הזה.
לא, רגע, לא יודעים לקרוא לזה נחיתי או לא, בסוף צריך לזכור שמשפטן, הנה אנחנו עומדים לדבר עוד מעט על עורכת הדין דינה זילבר, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שאין לה תמיכה פופולרית בציבור, בוא נקרא לזה בלשון המעטה, אבל היא מתעסקת ואומרת את מה שהיא חושבת בענייני משפט, בלי לחשוב איך זה ייראה ומה יאמרו בימין או בשמאל, וכשרופא מדבר על משהו רפואי שלא נראה כל כך פופולרי, הוא עדיין עושה את זה, הוא אומר מה דעתו. ולמה כשרב בא לדבר על הלכה, אנחנו דורשים ממנו הרב?
התשובה היא שלפני
שום דבר... לא כולם, זה יותר החבר'ה הצעירים הייתי מכנה.
אבי, קודם כל, אנחנו יודעים, רבותינו לומדים אותנו, שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ויש הרבה דברים שלא נשמעים, וחוץ מזה, שאני חושב שיחידת היפת הנקודה, את ההבדל בין רב למשפטן או לרופא, כי בסוף רב מטרת העל שלו לפני כל דבר אחר זה להעיף שם שמיים ולהגיד דברים שהציבור יכול לשמוע אותם ולא יפתחו את אגוליזם לתורה ויגרמו לפעמים הפוך מה שהוא התכוון להגיד.
תודה לשניכם, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ. שבת שלום לכם.
שבת שלום.
שלום לפרופסור ירון זליחה.
ערב טוב.
ערב טוב. המשנה, דיברנו קודם על דינה זילבר והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, היא דוחה את הערר שאתה מגיש ואומרת שאין צורך להקים ועדה לבחינת יוקר המחיה, ולא להציב אותך בראשותה משום ניגוד עניינים, כי הוועדה תעסוק בתחום המזון, וצפוי להיות עיסוק מרכזי של הוועדה. מה ניגוד עניינים לדעתך?
ראשית, בוא נמנה את הבעיות שהיא מוצאת במינוי. הבעיה הראשונה שהגשתי תביעה ייצוגית בשם הציבור, כנגד מחירים מופרזים של מונופול תנובה. לדעתי תנובה, נוקטת במחירים מופרזים, לא חוקיים, שמגלמים עלות פלוס רווח בלתי סביר, ולכן הייתה אמורה להיות מפוקחת על ידי רשות ההגבלים העסקיים, ומשעה שהיא לא פוקחה על ידי הרשות, הגשתי תביעה ייצוגית בשם הציבור. זה ניגוד עניינים? זו זהות עניינים. הרי הוועדה אמורה להיות נגד יוקר המחיה, לא בעד. מעניין לציין שבתביעה הזאת מי שיצגה את תנובה וסייעה לה וסינגרה עליה היא לא אחרת מאשר גברת מיכל אלפרין, שמונתה להיות הממונה להגבלים העסקיים. והגברת זילבר לא מצאה לנכון לפסול את מועמדותה של הסנגורית הראשית של המונופולים בתפקיד הרבה יותר משמעותי, לא ועדה מייעצת, בתפקיד הממונה להגבלים העסקיים. זה לא ניגוד עניינים, זה לא מחייב לפסול אותה. מקסימום טיפה הסדר ניגוד עניינים נקודתי. ואותי, שאני נלחם כל חיי במונופולים, זה מהווה ניגוד עניינים. נקודה שנייה שהיא מציינת, היא שאני מייעץ לעובדי מגה. כבר מספר שנים מאז שהם נכנסו לפשיטת רגל. ובזכות הייעוץ שלי, ניצלו 4,000 מקומות עבודה. עכשיו אני שואל אותך, לייעץ לעובדים זה ניגוד עניינים? הרי מי אלה העובדים האלה? זה בדיוק אותם צרכנים שמשלמים
יוקר המחיה. זה אותם אנשים שהם אלו שסופגים את הקושי של יוקר המחיה.
בדיוק, אז לייצג עובדים זה פסול. כנראה שבממשלה הזאת, ותחת הפקידות...
אבל אולי לא רק זה ניגוד העניינים, אולי בעצם...
תחת הפקידות הרופסת הזו, רק מי שמייצג מונופולים, הוא ראוי להיות אחראי על המונופולים. אבל מי שתוקף מונופולים, הוא בניגוד עניינים חמור. אז אני רוצה להגיד לך עוד שני דברים. תראה איזה הישג גדול השגנו בעצם ההודעה על המינוי. עצם העובדה ששר האוצר הודיע על המינוי, תראה איזה פחד נכנסו כל המונופולים, עד כדי כך שהם הקפיאו את העלאות המחירים. רק בזכות העובדה שרק הודיעו שהולכים למנות אותי. תאר לך מה היה קורה עם המינוי היוצא לפועל.
שאלה לי אליך.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד דבר.
רגע, 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 לפני השאלה הבאה, אתה יודע, הציבור בסוף מכיר אותך, פרופסור ירון זליכה, כמי שביקר הרבה מאוד שנים את ההתנהלות הכלכלית של המדינה בהרבה מאוד נקודות, שתוקף את הטייקונים, את הבנקים הגדולים ו...
לא רק את הטייקונים, גם את הפקידות שמסייעת להם.
כן.
כבר 15 שנים אני תוקף את הפקידות שמסייעת להם.
ואולי כל הנושא, אולי כל הנושא הוא בכלל פוליטי. כי הרי שר האוצר משה כחלון...
הוא לא פוליטי והוא לא אישי.
לא, אני מבין, אבל אני מנסה להביא תזה שאומרת, כי מי מתמודד עכשיו עם תוצאות יוקר המחיה? שר האוצר, האזרחים באים לפתחו. ואומרים לו, אדוני, אתה הבטחת הוזלת מחירים, דיור בר השגה, ותראה מה קרה לנו כאן. מה אומר שר האוצר? אני אקח את האיש שהכי מזוהה עם המאבקים הללו, ואני אשים אותו בראשות ועדה, וזה מה שמנסה אולי דינה זילבר לומר, לא יהיו כאן צעדים פוליטיים כדי להציל את מצבו של שר האוצר.
שים לב. בא שר האוצר, אומר, אני הולך לשים את הלוחם הכי גדול שהיה פה, זה הוא אומר, לא אני. הלוחם הכי גדול שהיה פה נגד המונופולים, הטייקונים והגזלנים, בראשות ועדה שתטפל במונופולים. ואתה רואה בזה מהלך פוליטי? הרי אחת מהשתיים, אם הוא לא היה ממנה, הייתם אומרים שהטיפול בו שלא רופס. ואם הוא כן ממנה ומאפשר לי באמת, זה הייתה הכוונה שלו, לטפל בכל יוקר המחיה. ואני רוצה גם להזכיר שהדבר הראשון שעמדתי לטפל בו, וגם הצהרתי על כך וגם השר ידע על כך, הוא לטפל במונופול הגז, להטיל פיקוח על מחירי הגז, להוריד את מחירי הגז בלמעלה מ-50%, מה שהיה מאפשר הורדת החשמל ב-20%, הורדת מחיר המים באחוזים לא קטנים, כמובן שיש לזה השפעות על מחירי המזון, אז זה הדבר הראשון. אגב, וזה משהו שאפשר היה לעשות אותו לפחות פעם וחצי עד הבחירות, משהו שאפשר לעשות אותו ב3-4 חודשים. אז הפקידות שהכינה את מתווה הגז, הכינה את מתווה הגז, עמדה מאחוריו, פוסלת את המינוי ואיננה מאפשרת לי לטפל בגז. מה זה קשור לזה האוצר? מה רוצים ממנו?
אתה לוקח את זה לבגץ?
חד משמעית. אין לי ספק שהציבור מאחוריי, כי הציבור נמאס לו. נמאס לו לשלם את המחירים הכי עיקרים במערב. נמאס לו לשלם 25% יותר מהמחירים הממוצעים במערב, כשהמשכורת שלנו 25% פחות. נמאס. עכשיו, הציבור גם יודע, וזה אולי היתרון הגדול ביותר בקרב שאני מנהל מול הפקידות. אנחנו חושפים את הפקידות במערומיה, חושפים את מי שתומך בהון שלטון, מי שתומך במונופולים, ואיננו מאפשר לטפל בהם.
וכמובן, בגץ יצטרך לדון בזה, וכל
אגב,
פסיקה...
אגב, כבר לקחתי אותם פעמיים לבגץ בשנה האחרונה.
כן, אבל פעמיים. בגלל ש...
פעם ראשונה כאשר הגברת אלפרין, אותה סנגורית של מונופולים, מיד עם כניסתה לתפקיד הממונה להגבלים העסקיים, הודיעה שהיא לא הולכת לאכוף את החוק נגד מחירים מופרזים. לקחתי אותה לבגץ, היועץ המשפטי לממשלה הגן עליה, ואני ניצחתי. הכרחתי אותה, וכך בגץ הורה לה, לאכוף את החוק. אז פעם השנייה, כשהייתי בין אלה שעמדו מאחורי הבגץ נגד מתווה הגז. וגם שם הצלחנו. אני רוצה להגיד לך משפט אחרון לסיום. הצלחנו במאבק המשפטי נגד מתווה הגז, כי בכיכר רבים היו 20,000 מפגינים. אם היו רק 2,000, לא היינו מצליחים לתקן אותו. אבל אם היו 200,000 מפגינים, לא רק שהיינו מצליחים לתקן את המתווה, היינו צריכים לבטל אותו ולהטיל פיקוח על מחיר הגז כבר לפני 3 שנים.
אוקיי, אז קודם כל נמתין לבגץ.
שורה התחתונה, מחאה חברתית. להמשיך במחאה, בנחישות, בנחישות, בנחישות.
הלחץ שבא מהשטח הוא הדבר החזק ביותר שמשפיע בסוף על מקבלי ההחלטות, וזה המסר שלך. הפרופסור ירון זליחה, תודה רבה.
בבקשה, ביי ביי.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום, ערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב. אתמול דיון במועצת הביטחון של האום לבקשת ישראל וארצות הברית על סוגיית מנהרות החיזבאללה, עם דרישה לגנות החיזבאללה, להטיל סנקציות על החיזבאללה. קודם כל, איך נגמר הדיון הזה, כמו כל דיון באום?
תראה, הדיון, עצם הכינוס שלו, לבחינתנו זה דבר חשוב, שמתכנסים לא לגנות את ישראל, אלא לדון בהפרות של האויבים שלנו, זה כבר הישג. רוב מדינות שהתבטאו, גינו את חיזבאללה. אנחנו דחפנו גם קצת מול לבנון, שמאפשרים לחיזבאללה להתחמש, וגם כוח יוניפיל, שלא עושה את המוטל עליו. הדיון היה חשוב מבחינתנו, לא היו הצבעות, בדרך כלל אין הצבעות במועצת הביטחון בנושאים כאלו, אבל אנחנו הצלחנו כן לייצר מומנטום של הפעלת לחץ לא רק על חיזבאללה, גם על ממשלת לבנון וגם על כוח יוניפיל שנמצא בגבול לבנון ישראל.
תגיד, כשאנחנו מדברים על דיון כזה, שההוכחות ברורות, שישראל הציגה תמונות ממנהרות החיזבאללה, הפרה של השטח הריבוני, בפרט שיש שכוח של האום שנמצא שם, וגם החיזבאללה פועל נגדו, יש שינוי? מישהו באום פשוט מתחיל להבין את הדברים אחרת, או שישראל תמיד המושמצת?
לא, אתמול אני חייב לציין שהדבר שהוא נדיר, שרוב הנוכחים באולם תמכו בעמדת ישראל. אי אפשר להתווכח עם עובדות, שאתה רואה מנהרה חודרת בתוך שטח ריבוני של מדינת ישראל, אי אפשר לתרץ את זה. ולכן אפילו יוניפיל, שבדרך כלל הם מגמגמים ואומרים אנחנו לא יודעים, לא בודקים, אפילו האיש, המקצוע מיוניפיל בא ואמר, בדקנו, ראינו, בהחלט יש פה הפרה של ריבונות, והתייחסו לדברים בחומרה. לכן מבחינתנו, נכון להרגע, יכול להשתנות, כרגע הקהילה הבינלאומית תומכת בעמדת ישראל, תומכת בעמדה של ראש הממשלה, שאנחנו עושים פעילות הגנתית, ואם מישהו ינסה לחבל בפעילות שלנו היום, הוא ישלם על כך מחיר כבד. אני אמרתי אתמול משפט מאוד ברור, שאם חיזבאללה יתקוף אותנו, אנחנו נקבור את חיזבאללה בהריסות של לבנון, ולכן מוטב להם לחשוב פעמיים לפני שהם תוקפים את ישראל.
דני דנון, שגריר ישראל בארצות, באום, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כן, הציבור בוחר הדרן. רק בהדרן יש את כל היתרונות. המכשירים המתקדמים בעולם עם כל מה שאתה צריך. ללא אפשרויות עקיפה או פריצה לשמירה על המשפחה שלך. עם שירות ואחריות ברשת חנויות סמסונג ברמה הגבוהה ביותר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 8097. בחשות בית דין סדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להעיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
אירוע מושלם זה לחם בשר בסר בני ברק. אירועים באווירה יוקרתית, תפריט חדש, עשיר ומגוון. אירועים מותאמים אישית עד 150 מוזמנים. ההרשמה לאירועי החורף בעיצומה. ועכשיו במבצע, החל מ-119 שקלים למנה. האירועים והמסעדה בחשרות ערב מחפוד כל השנה. לחם בשר, בגדלי בסר 3 בני ברק. חייגו 03 6 022-442-0322 03-6-222-442.
16 שנים. 16 שנים שאנחנו מפתחים, משפרים, מתכננים ומייצרים את הארונות המתקדמים בעולם. בנינו 7 אולמות תצוגה מדהימים, רשמנו 8 פטנטים בינלאומיים וצברנו עשרות אלפי לקוחות מרוצים. ארונות ארדור חוגגים 16 שנים של מצוינות בחודש של פעם בשנה. עכשיו בכל סניפי ארדור, הארונות המתקדמים בעולם. כוכבית 2992.
סמבוקול.
סמבו מה?
סמבוקול.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
קר, מתחמם, חם,
פותח!
נועם,
איך כל כך מהר?
אה, זה ברור.
כי נועם ואבי נועם תמיד לפני כולם.
נועם אחד. המיני בר שמוזג מים חמים וקרים לפני כולם. הצטרפו לאלפי משפחות שרכשו מיני בר נועם אחד ונהנות ממים חמים וקרים מיידית וללא המתנה, גם בחול וגם בשבת. בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, תיזהרו מחיקויים זולים. ועכשיו מבצע, הזמינו וקבלו את מנורת השבת אור לשבת במתנה, כפוף לתקנון. מבית אפיקים פתרונות צינון מים, אולם תצוג הראשי גבעת שאול 40 ירושלים. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10, כוכבית 8510.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק. 03-619-2885.
שלוש הגרלות ענק בכרטיס אחד, זה גדול. דירת דופלקס ענקית, שתי קומות, ניסן סנטר 2019 ועשרות חופשות משפחתיות מחכים לכם בהגרלה של חיזקו. הצטרפו עכשיו ותזכו בגדול. 035-17-55-17 035-17-55-17.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
עם מובילאי הולכים על בטוח ועושים את מירב ההשתדלות להגיע ליעד בשלום. מתקינים מובילאי מערכת בטיחות מצילת חיים ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
תתקדמו בבקשה, תתקדמו.
אני כבר מגיע למעייני הישועה. יש לי שעות ספורות בלבד כדי להציל ילדים במצב קשה שזקוקים לטיפול נמרץ ילדים בבני ברק.
מתקשרים ומקימים עכשיו מחלקה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי מעייני הישועה. בטלפון כוכבית 3780. רק תרומות שיגיעו עד הלילה בחצות יזכו להכפלה של שקל מול כל שקל שתתרמו. התקשרו עכשיו, כוכבית 3780. לוקחו חלק בהצלת חיים של עשרות אלפי ילדים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם עורך הדין יצחק מירון, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
יחד עם חבר ועדה נוסף, מנכ״ל עיריית ירושלים היוצא אמנון מרחב, אתם יצאתם לבדוק את מצב השבת, פתיחת חנויות, עסקים בירושלים, השינויים שקרו בשנים האחרונות. התחלתם במלאכה לפני שנתיים, אבל הנה הדוח הזה מונח אתמול על שולחנם של ראשי העשיות. תן לנו רגע את הכותרות מתוך הדוח הזה.
רק הערה קטנה, אנחנו הוצאנו זמן יחסית לא ארוך אחרי שמוננו דוח ביניים, ומאז חלק גדול מהעבודה שלנו הייתה גם נושא מעקב אחרי המצב, ולכן הדוח מוגש היום. הכותרות הן בגדול, זה שבנושא בתי עסק, להבדיל מבתי קפה ובתי אוכל, המצב הוא די סטטי, לא הייתה פריצה גדולה, היו כמה שנסגרו, אבל מזה תקופה מסוימת שלא נעשה הרבה, לסגור את העסקים, מדובר בעסקים שרובם כבר קיימים הרבה שנים, וזה המצב. בעניין הזה, דעתי הייתה שחייבים לפעול כבר בשלב הזה, כדי לסגור את כל היתרת העסקים, כי חוק צריך לקיים, מרחב היה בדעה שצריך גם להתחשב קצת בסטטוס קוו ולקבוע מדיניות אכיפה שמתחשבת בדברים. זה נושא בתי עסק. זה נושא בתי אוכל ובתי קפה. העירייה טענה שלא הייתה רחבה גדולה בכמות בתי האוכל ובתי הקפה, אלא שמה שקרה זה שהשתנה הרבה והרבה מקרים הזהות של בתי הקפה, כי בתי קפה ובתי אוכל נסגרים לעתים קרובות במהירות רבה יותר מאשר בתי עסק. אנחנו עשינו קצת בדיקה, כולל שביקשתי מעורך הדין שירלי מולד ממשרדי, שתיסע בסוף שבוע אחד לקראת שבת, תהיה במלון בירושלים ותבקר בכמה מהמקומות. היא גילתה מספר מקומות שלא היו ברשימה של העירייה, ושהועברו אלינו על ידי נציגים דתיים מתוך העיר. סך הכל בעניין החוק של בתי אוכל, חוק העזר מאפשר לפתוח בתי אוכל, אבל בחלק גדול מבתי אוכל הם לא עומדים בתנאים של החוק. ושוב, עמדתי הייתה שחייבים לפעול בעניין.
אוקיי, אז יש לנו פה שורה של דברים שהעירייה צריכה לפעול בעניין, חלק מהדברים ביכולתה, חלק מהדברים צריך גם להשתמש בחוק, כמובן, כדי לשנות כל מיני שינויים שקרו, שאתה מצביע עליהם כאן. אבל אני קודם כל רוצה, לפני שנחזור באמת לפרטים האלה, להבין, כדי לחולל את השינוי הזה, צריך שוב את אותה אחדות שכולם יתמכו בשינויים מהסוג הזה. יש ראש עיר חדש בירושלים, וקודם כל השאלה הנשאלת, הפוליטיקאים שהזמינו את הדוח הזה, ששלחו אותך למשימה, הם במשך שנתיים לא התבטאו בעניין הזה, כאשר זה התחיל בכל רעש גדול, ולמה? כי הם לא ידעו שאלו הנתונים, כי מה?
תראה,
כי...
קודם כל אני חייב לומר שני דברים לזכותה של עיריית ירושלים בכל אופן, כשברור שעמדתי היא עמדה שמבקרת פעולות שונות ומחדלים שונים שנעשו בעניין. דבר ראשון, אנחנו מוננו בגין הרגשה שהיה פריצה גדולה בסטטוס קוו. וחייבים להגיד את האמת, לא הייתה פריצה גדולה בסטטוס קוו. הסטטוס קוו שנוצר מראשי עירייה קודמים שלא דאגו כמו שצריך לאכוף את החוק, התחילה לעשות פעולה, הפעולה הזאת התחילה לעשות בשנת 2015, היא לא נעשית בקצב הנכון כמו שצריך לעשות כדי ליישם חוק, זאת היא העמדה שלי וגם איבדתי אותה בצורה ברורה, אבל מצד שני גם אי אפשר להפריז בזה, זאת אומרת זה לא שיש איזו תופעה שכל פעם נפתחות חנויות חדשות, עיקר הבעיה הייתה בקניון, במרכז התחנה, ששם יש בעיקר מספר בתי קפה שפועלים ובתי אוכל.
אוקיי, okay. בעצם אני ככה למד וגם קראתי את הדוח הזה, וגם אנחנו יודעים מה היה כתוב במסקנות הביניים, תראין לך על כך בהרחבה, עורך דין אמנון מרחב, לפני הרבה מאוד זמן, כבר לפני כשנה אולי.
נכון, יותר משנה. כן.
יותר משנה. כן. ומה שאני למד, תגיד לי אם אני טועה, ואיפה אני טועה, כאשר לפני שנה וחצי, נניח, מוגש דוח ביניים, שכבר מצביע על כל הליקויים האלה שאתה מדבר עליהם, לא יודע אם לקרוא לזה ליקויים, על הפרצות בנושא שמירת השבת בירושלים, כן. ובשנה וחצי האחרונות, כל מה שעשיתם זה רק לעקוב עם השינויים האלה מחריפים, או הולכים ויורדים, שנה וחצי, כל חברי העירייה, וכמובן נציגי הכנסת החרדים, בתוכם סגן שר הבריאות ויושב ראש ועדת הכספים ושר הפנים, יודעים שזאת התמונה, ולא נעשה דבר. המצב נשאר כפי שהיה, למעט הדברים הקטנים שאמרת, שהם ממש מינורים בשוליים.
נכון, קודם כל לא חל שינוי גדול, ולא נעשה הרבה. אני אבל רוצה להגיד במה... כן עשתה העירייה.
רגע, לא, אז לפני, תשמע, כן. זו דרמה, כי הרי הוועדה שלך הוקמה אחרי כמעט משבר קואליציוני בעיריית ירושלים, ו- וניסיון לצאת מהמשבר הזה. הרב ליצמן בזמנו יהיה ממש על פירוק הקואליציה, והתכנסו ביחד, לקחו אותך יחד עם מנכ״ל העירייה כדי לפתור את המשבר ולהביא נתונים, הלכתם, הבאתם נתונים אחרי 3-4 חודשים, והנתונים האלה מוכיחים שאותם טענות של פוליטיקאים חרדים היו נכונות, ולא עשו עם זה כלום.
אז קודם כל, סליחה שנייה, אז קודם כל אני שוב אומר, הטענות, היה בסיס אחד שהיו, הטענות היו נכונות, אבל הטענות בדבר פריצה גדולה במצב והרעה במצב, הם לא היו מדויקות. היו, כן, הם היו כן נכונות, בעניין זה שהחוק העזר, למשל, לא מופעל נכון, בעניין בתי אוכל, בזה שיש מקומות עם מוזיקה, ולפי החוק אסור מוזיקה. שיש מקומות שהוציאו...
הטענה הייתה בעיקר על כך שהעירייה לא אוכפת את החוק, בשורה של דברים, של מוזיקה, של כיסאות מחוץ לבתי העסק, של שימוש בכספי עירייה, של המתנסים.
נכון.
והעירייה לא המשיכה לחוף את החוק מאז. לא קרה כלום.
נכון, נכון. אבל אני בכלל, תראה, המקום שלי פה, אני לא...
לא, ברור, ברור, אתה לא פוליטיקאי ולא בא במקום הזה, אבל אתה מסביר לנו את העובדות, ואנחנו שואלים רק את השאלות.
נכון, אני, העובדות הן שלא היה אכיפה רצינית, ואני גם מותח ביקורת על זה בדוח אם קראת את זה.
ולמה אני אומר את הדבר הזה? כי חשוב לדעת... כן, אוקיי.
חשוב לי, בסדר.
בבקשה.
לא אכפת לי, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שבעיקר כן קרה בשנה האחרונה, וצריך להגיד, לראות גם את הצד החיובי. חלק גדול ממה שהפריע לחברי המועצה בירושלים, זה היו כל מיני פעולות שהם ראו אותם כפעולות בחסות העירייה, בנושאים שחוקי העזר בכלל לא מטפלים בהם. וזה פעילות של המתנסים או המרכזים הקהילתיים. ששם נעשו פעולות שונות של, שהם ראו בהם פעולות של חילול שבת, וחלקם היו פעולות שהיו כרוכות בחילול שבת. בחלק מהמקרים זה נעשה גם על רקע של פשוט אימות בין דתיים ולא דתיים, כמו למשל הסיפורים בקריית יובל. ובעניין הזה, כן נעשה משהו, נעשה, היה שיפור, כי בתוך העירייה הקימו צוות עם רגישות לעניין, ובכל מצב שבו החרדים או הדתיים פנו ואמרו, הנה הולכת להיות פעילות כזו וכזו, פעלו כדי להרגיע אותה. אנחנו פעלנו יחד למשל עם ארגון המתנסים, כדי לנסות למנוע פעילות כאלה, והעובדה היא שככל שידוע לי בנושא הזה, יש שיפור גדול. אני בעצם טבעתי את העיקרון, אני חושב שטבעתי, דרשתי את העיקרון, שכל הפעילויות תהיינה פתוחות לכל הציבור, כך שגם אנשים שומרי מסורת יוכלו להשתתף בפעילות הזאת. אז ברור שיש פעילויות ששומרי מסורת לא יכולים להשתתף, ואז אני טענתי שזה הדרה שלהם, ופגיעה בציבור מסוים, לכן צריך להקפיד שהפעילויות תהיינה כאלה שכולם יוכלו להשתתף. בעניין הזה להרגשתי היה שיפור משמעותי.
אוקיי, אז זה לפחות דבר טוב שכן חל בו שינוי. לסיום, אני רק רוצה לומר משפט שאתה יכול לאשר או לא להתייחס, כי כמו שאמרנו, אתה לא פוליטיקאי בסיפור הזה, אתה על תקן איש מקצוע, אבל אנחנו יכול להיות שנכנסים לתקופה בעירייה שבה נראה שוב את סוגיית קדושת ירושלים על ראש שמחתנו, ומאבקים פנימיים בין קואליציה לאופוזיציה, האם ירושלים שומרת שבת יותר או שומרת שבת פחות, וזה המקום להגיד אחרי שיחה איתך עורך הדין מירון על עובדות, על פרטים, לא על פרשנות ולא על פוליטיקה,
נכון,
אלא
נכון.
על עובדות פרשנים שכולם, כל חברי יהדות התורה וש"ס, ישבו במשך כשנה וחצי בקואליציה בראשות ניר ברקת, תוך הבנה וידיעה שזה המצב, ולא עשו כמעט דבר מלבד שינוי במתנסים הקהילתיים. מאשר?
אני אומר לך שוב, אני, מה שאישרתי...
כעובדות אתה מאשר, אוקיי.
אני אישרתי בדוח את הפרשנות...
הבנתי, את הפרשנות אתה משאיר לאחרים.
לתלות את זה במפלגה זו או אחרת.
לא, לא, אני אומר כולם, אני לא... אני פשוט מדבר על כולם.
אני מבין, היו בין... אני יכול להגיד לך שלאורך כל הדרך היו חברי מועצה שהתעניינו הרבה יותר בנושא, איתי לפחות, אצלי לפחות, והיו כאלה שהתעניינו פחות. אנחנו הקפדנו לעשות עבודה מקצועית, אין לנו שום התייחסות לחבר מועצה זה או אחר. אני גם רוצה להגיד גם עוד דבר אחד, לזכותה של ירושלים. מדבר על קדושתה של ירושלים, מדבר על זכותה של ירושלים. אני מודה ועוקב אחרי מה שקורה גם בערים אחרות. אני חייב להגיד לזכותה של ירושלים, שגם חברי מועצה שהופיעו בפנינו, והיו, רצו למתוח את הפעילות בשבת למקומות הכי... הכי ליברלים מבחינתם,
כן.
והכי פחות שומרי מסורת שישנם. גם הם, זה פשוט יום ולילה לעומת ערים אחרות. כמעט לכולם הייתה...
כלומר, אתה אומר שגם נציגי ציבור שמייצגים את הציבור החילוני בירושלים, ונגד כל מיני, איך נקרא לזה, שינויים בסטטוס קוו למען השבת, למען כן. קדושתה של השבת, אתה אומר עדיין ירושלים נמצאת בראש הסולם של ערים מעורבות, חילוניות, שנשמרת בהם הקדושה נכון, והשבת.
ואני חייב להגיד okay. לצדו של הציבור הזה שהם גילו הרבה אחריות והרבה דיברו בשבח השבת ושמירת השבת.
יפה. עורך הדין יצחק מירון, תודה רבה לך על השיחה כאן ושכוח על המלאכה ועל העבודה. תודה.
תודה רבה לך.
ערב טוב, עכשיו אנחנו עם ראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
לא התכנסנו כדי לדבר על הקואליציה שהקמתם ועל חלוקת התפקידים וחלוקת הוועדות ותחילת פעילות העירייה בראשותך, אלא אנחנו רוצים לדבר איתך על אחד מהיעדים המורכבים שעיריית בני ברק, שהתרחשו בבני ברק, בסיוע כמובן של התמיכה של העירייה, וזה על בית חולים מעייני הישועה. אני רוצה לשאול אותך, כראש העיר, מה אתה אומר על כך שבמשך שנים רבות, חס ושלום ילד, תינוק, שצריך טיפול נמרץ, נוסע לעיר אחרת?
מה שאתה אומר, השאלה שלך זה גם התשובה, זה באמת שאלה קשה מאוד. ובאמת החזון של דוקטור משה רוטשילד, זכר צדיק לברכה, וממשיך דרכו בבנו שלמה, שמי חלם לפני 30 שנה, בכלל חשב איזה חלום, דבר שלא נצרח. במשך השנים ראו שאי אפשר לחיות בבני ברק בלי בית חולים מעייני הישועה. עכשיו, ברוך השם, הם הגיעו להבנה וראו את הצורך שצריך טיפול נמרץ לילדים, ולקחו את היוזמה על עצמם, ואני נמצא פה בחדר ההתרמה, מחזה מרגש שאין כמוהו.
אני שומע שחצו את היד?
עדיין לא חצו את היד, הם כמעט ביד, אבל מה שאני שומע שרוצים להעלות את היד, יש איזה פילנטרופ מחוץ לארץ שמוכן לתת עוד כסף שיעלו את היד פה. זה כרגע אני שומע מהנהלת הבית חולים, מהרב שלמה רוטשילד וכל העובדים פה. אני רק רוצה להגיד למאזינים, המחזה פה מרגש מאין כמוהו. יושבים פה אנשים מכל החוגים, מכל העדות ומכל הגילאים. ליטאים, חסידים, ספרדים, זקנים, צעירים, נערים, גילאי הביניים, כולם חדורי מוטיבציה להגיע ליעד. זה משהו שלא יאומן. כל מי, אני לא יודע אם להזמין לפה אנשים, פשוט לא יוכלו לעבוד פה.
כן.
אבל זה מחזה שהזמינו אותי לפה.
אפילו חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר יושב לצדך, הרב רובינשטיין, ושניכם ביחד מחייגים לאנשים ופועלים באופן אישי כדי להביא אכן, עוד ועוד אכן, תורמים
אכן, 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 אכן,
לבניית בית החולים.
אני חושב שזה דבר, בני ברק התברכה בבית חולים הזה, מידת החסד, שאתגר אותנו הרב דוקטור מוישה רוטשילד וכל המשפחה שממשיכי דרכו, ועכשיו בהנהלת הבית חולים עומד בנו הרב שלמה רוטשילד, מאתגרים אותנו לעוד חסד ועוד חסד, ונראה עוד כמה שנים באמת הבית חולים בתפארתו, טיפול נמרץ בתפארתו, שלא יצטרכו את זה, אבל את צורך צריך שזה יהיה.
יפה. נאחל קודם כל באמת בהצלחה, בתקווה שאתה ראש העיר תעמוד יחד לצידם של רבני בית החולים, מנהלי בית החולים, בעזרת השם אוטוטו, ותכנחו את טיפול נמרץ ילדים ראשון בבני ברק, שכל כך נחוץ בעיר שיש בה הכי הרבה תינוקות בישראל.
אכן, אני רק רוצה לתת את מספר הטלפון שוב, שכנראה כל המאזינים יודעים, אבל צריך לשנן את זה שוב ושוב, וכל בן אדם, כל איש ואישה שנמצאים בביתם, וחושבים על,
okay.
על בן אדם שאתרימו אותו 03-30-87-00-00
okay.
או כוכבית 3780.
טוב.
כולם יבואו על הברכה.
אמן.
תודה רבה.
הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק, תודה רבה וערב טוב, פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב חיים הורוביץ.
להעצים את הילד בדברים שהוא טוב בהם, זה יטפטף עליו, זה ייתן לו חוזקה וזה ייתן לו גם את היכולת לעמוד יציב מול הדיבורים הבאים.
נפש החיים עם הרב חיים הורוביץ. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב. יום שני בחצות הלילה, רק כאן בקול חי.
שלום, זה שוב ישי לפידות.
זוכרים שדיברתי איתכם על הזדמנות להשקעה בפרדס חנה? וזוכרים שאמרתי לכם שהמחיר צפוי לעלות? אז נחשו מה? המחיר עלה. עלות יחידה עכשיו היא 99,000 שקלים. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית, אבל היא באזור צהוב בתוכנית המתאר הארצית, כלומר, היא מיועדת לבנייה. והקרקע נרשמת על שמכם בטאבו. אז לפני שהמחירים יעלו שוב, התקשרו למלכה השקעות, כוכבית 5751, ותדאגו לעתיד שלכם. כוכבית 5751.
סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788 02-538-3788.
אתם יודעים, יש חוכמת ההמונים, ולנו הישראלים יש חוכמת המזומנים. חוכמה שעולה לכולנו ביוקר. אם משלמים במזומן סכום העולה על המותר בחוק, זו רבותיי עבירה.
בחודש ינואר ייכנס לתוקפו החוק החדש הקובע. אסור לשלם במזומן לעסקים סכום העולה על 11,000 שקלים, ולאנשים פרטיים סכום העולה על 50,000 שקלים. עברתם על חוק המזומן? שילמתם ביוקר. רשות המיסים.
רגע לפני ש...
דודי לקח לי את המחברת.
שכחתי להכין מערכת.
יש לי מושרי בסיין.
אני מרוץ הגבינה בסנדוויץ'.
קחו לכם רגע להתענג על קפה איכותי בטעם עשיר ובארומה מפנקת. פלטינום, הקפה הבא שלכם.
בוקר חורפי וגשום, אלפי ילדי קרן ההסעות ממתינים בתחנות כדי שיקחו אותם ממקום מגוריהם המרוחק ללמוד תורה בחינוך תורני. בידכם לדאוג לעוד ילד יהודי שיזכה ללמוד תורה ולקרוא קריאת שמע. מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליטה מברך את כל התורמים לקרן ההסעות שיהיה להם בעזרת השם ילדים צדיקים. מי מוכן לוותר על ברכתו של הצדיק? מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות, תורמים ומתברכים. 1-750-66-22.
השתלות שיניים וכתרי זרקוניה זה לא רק לעשירים. מגיעים היום לאיילון ויוצאים עם שתל דנטלי במחיר שאסור לפרסם. איילון, המרכז להשתלות שיניים. לחיוך מושלם, חייגו כוכבית 5539, כוכבית 5539.
מוישה, לא ידעתי שיש לך רישיון לטנדר.
רק לטנדר? גם לאוטובוס זעיר, פרטי, טנדר מסחרי, נהג מונית. אני מסודר, ברוך השם.
איפה למדת את כל זה?
איפה? הכוון תעסוקתי בני ברק מזמינה אותך ליום הסברה ללימודי רישיון D1 בסביבת לימודים חרדית במחיר מסובסד ובזמן המתנה מינימלי. יום שלישי י"ז בטבת במרכז הכוון. ההרשמה חובה בטלפון 03-770-7300 03-770-7300.
כשאתה יוצא לדרך, הביטחון שלי בידיים שלך.
מתקינים מובילאי, מערכת בטיחות מצילת חיים, ב-2,100 שקלים ומקבלים 1,500 שקלים הנחה באגרת הרישוי לרכב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרטים כוכבית 4505, כפוף לנועל 151 של משרד התחבורה.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי שניים מדלת הפנים המתחרה.
דלתות חמדיה, תתקדמו!
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בואו נדבר רגע על מענק עבודה. אם זה עובד למוכרת בחנות הבגדים, וזה עובד לנהג הטרקטור באתר הבנייה, וזה עובד לבחור בבית המלאכה, שווה שתבדקו. אולי זה יעבוד גם לכם. בעקבות שינויי חקיקה, הורחב מעגל הזכאים למענק עבודה, ולמעשה יותר ויותר אנשים זכאים לו. בדיקה פשוטה ומהירה במרשתת תגלה אם גם אתם זכאים למענק. בדקו באתר רשות המיסים.
נא לפנות את הדרך. אני כבר יותר מחצי שעה על הכביש. אנחנו חייבים להגיע עם ילד במצב קשה לטיפול נמרץ ילדים מחוץ לבני ברק.
כדי להקים טיפול נמרץ בבני ברק, התקשרו עכשיו לטלפון כוכבית 3780 וקחו חלק בהצלת חיים של עשרות אלפי ילדים.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב וייס, שלום וערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב לכל המאזינים.
הרב ממלא את מקומו של רבה של העיר בני ברק, זה שתיבדלו לחיים טובים, זה לאחר פטירתו של הרב קורח, זכר צדיק לברכה, ובכל זאת בעיר בני ברק, מטעם הרבנות הראשית, מישהו צריך לדאוג לענייני הכשרות וענייני הדת בעיר, בעיר כמו בני ברק, משימה לא פשוטה.
נכון, אני ממונה על ידי הרבנות הראשית, מועצת הרבנות הראשית, הרב הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ואני יודע על הכבוד הגדול והאחריות הגדולה להיות אחראי להמשיך את דרכו של הרב קורח זצ"ל בבני ברק.
כשאנחנו מדברים על ענייני הדת בעיר בני ברק, עד כמה יש לרב פעילות בנושא? כי הרי מדובר על עיר חרדית, שלכל אחד יש את הרבנים שלו, את האדמו"רים שלו, את המקווה טהרה שלו, בית הכנסת שלו וכולי. מה נותר לרב המקומי, או מי שזה לא יהיה הרב, מה נותר לו לפעול ולקדם את הנושאים האלה?
אני אקדם כל נושא ונושא שקשור לבני ברק הרחבה, חס ושלום לא לנגוע ולא לנגוס בכוח של הרבנים והאדמו"רים, אבל יש הרבה יהודים שמקבלים כשרות מהרבנות, יש הרבה יהודים דתיים, חרדים, חילונים, וכל אחד ואחד מגיע להם את הזכות לאכול כשר למהדרין ומהדרין. אנחנו נעשה ככל שיכולתנו לקרב את כל אחד לתורת ישראל ולעם ישראל ודרך של תורה ישראל והלכה.
נאחל הרב בהצלחה רבה, הרב וייס, הרב הראשי לבני ברק, ממלא מקום הרב הראשי לעיר בני ברק, מטעם הרבנות הראשית לישראל, שתצליחו...
אני אצליח את דרכנו, בעזרת השם, שכולנו צריכים ברכות של ההצלחה, אני מאוד מודה לכם.
תודה רבה. יש לנו כמה תגובות כאן, גם על דברים שנאמרו, בין היתר עסקנו בנושא דוח מירון, שעוסק בענייני השבת בירושלים. אז חלק מהתגובות מתייחסות לכך שיש עוד הרבה מאוד שינויים בירושלים שהוועדה לא טיפלה בהם, לא רק מדובר על עסקים או על פתיחת מרכולים ומסעדות, אלא על אירועי תרבות שונים, שלמרות שהגם שנעשים על ידי חברות פרטיות, הם נעשים בשטח עירוני, בשטחי ציבור, בפרסיה עירונית. אז מי שפונה אלינו בעניין הזה, אנחנו נשמח קצת לקבל יותר פרטים כדי להתייחס לעניין הזה ברצינות. עכשיו אנחנו עם כתבנו איתי גדסי, שלום וערב טוב איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
סיעת שלומי אמונים הוציאה הודעה הערב ולפיה, מאחר ומונה סגן מטעם אגודת ישראל בבית שמש, ממילא ימונה בהקדם הרב דודי זלץ בביתר אלית, מטעם דגל התורה.
יש פה משחק פוליטי, משחק פוליטי יפה אפילו. הם יודעים שבדגל התורה ילחמו הרי במינוי הסגן של ישעיהו ארנרייך, ורוצים גם לחשק ולחבק את העשייה המרכזית, ולמרות שהם חלק מאגודת ישראל, אבל אתה יודע, יש כאן את הציר של ליצמן, את הציר של פורוש, ולכן הם מודיעים, למרות שבדגל התורה כבר אמרו שילכו להירעור על העובדה שישרו את ארנרייך, למרות שזה בניגוד להחלטת עשייה, ולמרות שלא ישרו את פיצול עשייה באותו מכתב מפורסם שדרשה אגודת ישראל, ושלח חנוך זייברט מזכ"ל אגודת ישראל, אז באמת כמו שאתה אומר, מאיר רובינשטיין בסנכרון מופלא מוציא היום מכתב הערב, שבה הוא מודיע על ישיבת מועצה בביתר עילית ביום ראשון הקרוב, שבה הוא ימנה את דודי זלץ לסגן ראש העיר.
אוקיי. רואים את האור בקצה המנהרה, אבל עדיין בבית שמש אנחנו עוד נראה הרבה מאוד עניינים סביב הנושא הזה. איתי גדסי, תודה רבה לך.
תודה.
ולפני הסיום, אנחנו פונים שוב בשמם של כל תושבי מודיעין עילית לחברת קווים. אנחנו מחפשים את תגובת החברה לשורה של טענות של נושאי התחבורה הציבורית בביתר עילית נגד החברה. התושבים מדברים על קטסטרופה, איחורים, נהגים שמתנהגים בצורה לא ראויה, שיבושים בהסדרי התנועה, וכל מיני, באמת שורה ארוכה של מקרים שמאזינים מפנים אלינו לכאן. אנחנו נתייחס לאירוע הזה עד אשר נבין האם חברת קווים רוצה להגיב, לא רוצה להגיב, אז זה יידחה לתחילת השבוע הקרוב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי. לכם מאזינים נאחל שבת שלום ולהתראות.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.